ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
ואם היה זה בדינם, דהיינו בדינם של נדב ואביהו ואצילי ישראל, כל שכן בדיננו אנחנו הפחותים ואשר למטה ממנו, דהיינו מי שבמדרגה יותר נמוכה, שצריך לכל אחד ממנו שיכוון ויתעסק בהשלמת ההצעות והבנת ההקדמות המתארות להשגה מתומתה, שהיא הטעויות. אז אמרנו שהפרק שלפנינו הוא מאוד מתאפיין ביסודות סמויים יותר, עד כדי כך שלדעתי בצדק יהודי אחד כתב עבודה ופרסם את זה כספר, הסודות של מורה הנבוכים. והאמת היא שלכאורה הכותרת הזאת, הסודות של מורה הנבוכים, זה תרתי דסתרי, כי כל מה שמורה הנבוכים רוצה לפתור את הסודות. אז מה פשט הסודות? הרמב״ם לא אמר עד הסוף. הוא לא אמר עד הסוף בגלל מה שהוא כתב למשל ביסודי התורה, שישנם חוכמות, נניח מעשה בראשית, מעשה מרכבה, כך גם בגמרא כתוב, שנוסרים לו ראשי פרקים, אם היה חכם הוא מבין מדעתו. זאת אומרת, למעשה יש דברים, הגמרא במגילה קוראת לזה אובנתא דליבה. לא הייתי מחליף את זה באינטואיציה, כי אינטואיציה היא יותר דבר רגישי, זה דבר שבהחלט קשור להבנה, אלא זה צריך הבנה. זורקים לך משפט ומצפים שאתה תמשיך אותו, וההמשכה הזאת של הדברים שאתה אומר זה הדבר שאי אפשר למצוא אותו, צריכים לתפוס אותו. יש לנו כמה דוגמאות לזה בשטחי יצירה אחרים. מי שמבין טוב במוזיקה, אז הוא מסתום, הבאתי כבר כמה פעמים את הדוגמה, אז הוא צריך לשמוע סימפוניה פלוינית דווקא בניצוחו של טוסקניני, ואם זה יהיה בארתור פידלר מתזמורת הטיילת בבוסטון, אז זה לא בדיוק, זה קנייץ', קיים את זה בזה בציור. זה דבר ש בצורה מליצית אומרים שנמצא מפה לאוזן. זאת אומרת, זה דבר ש אתה בצורה פנימית צריך לתפוס את הדברים האלה. אז בעצם המושג הזה, סודות מורה נבוכים, יש כמה דברים שהם גבוליים מהבחינה הזאת. ובגלל הגבוליות הזאת הרמב״ם כל כך מזהיר, ובהשקפה הראשונה זה באמת נשמע לנו מאוד מוזר. הרמב״ם הוא צריך להיות שאני מבין הכל, ומה זה אתה אומר לי דברים שאתה ניתן לתפוס, מה שהגמרא אומרת אובנתא דליבה, בתפיסת הלב, מה שליבי הוא אומר לי וכדומה. אבל הרי יקרה לפנינו, והרי לפנינו שלכאורה, כבר אמרנו זה, שלכאורה הצהרת כוונות כזאת, כמו שבפרק שלפנינו, היה רמב״ם צריך להגיד בראש מורה נבוכים. מה זה פעם פתאום פה, וראינו את הקושי שזה בלשוננו תקוע. ראינו ארבעה פרקים שעוסקים במושגים לשוניים כביכול. כביכול הכוונה ככה, באמת זה מושגים לשוניים. אבל הבחירה של המושגים הללו היא הנוסחה היסודית. זאת אומרת שראינו צלם, דמות, לחזות, להבין, תבנית וכדומה, ועובדה היא שמיד אחרי זה בפרקים הרמב״ם גם כן מונה ממשיך כביכול רק במילון. אז מה זה הפרק הזה תקוע פה? זה כמובן קשור למה שאמרנו, איך הרמב״ם למד פשט בתורה, איך הרמב״ם למד פשט בנביאים, שהמקרה לכאורה זה סיפור, סיפור של נדב ואביהו, סיפור של אצילי ישראל, ושם כתוב ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. אכילה ושתייה זה פונקציה פיזיקלית, אדם רעב הוא אוכל, גם בעלי חיים אוכלים. נדמה לי שמסופר בשעתו על פילוסופים יווניים שלאכול אכלו בצינה גדולה, לעשות צרכים עשו את זה ברבים, לעשות צרכים אני נפטר לי מהפסולת, אני לא מתבייש בזה, אבל לאכול אני צריך לאכול, זה לא יפה. ואנחנו יודעים בדיוק בעולם המודרני עושים עסק גדול מארוחה ואוכלים ודינרים וכל מה, והכל מסביב לאוכל. אז מה כתוב בתורה? ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. לכאורה אפילו פשט, לראות אלוקים זה פונקציה רוחנית, ומה זה ויאכלו וישתו? אז אתה מרגיש שויאכלו וישתו מופיע כאן כאנטי. תהית, ויחזו את האלוקים, ואז גם הראייה שלך, החזות הזו שאתה רואה, זה גם לא צלול. עובדה שאתה נשארת בהמה, אתה אוכל. מה באמת בינך לבין הבהמה האוכלת? אתה אוכל בצד. כל מה שעושים, כן.
הרמב"ם כותב בשמונה פרקים שזה שמות מושאלים. שהצמח הוא אוכל, והאדם אוכל, ובהמה אוכל, ואי אפשר להשוות ביניהם.
אי אפשר להשוות ביניהם. קודם כל, אתה צודק שזה בשמונה הפרקים. אבל מה באמת ההבדל? בוא נדבר. מה באמת ההבדל בין המאכל שהאדם אוכל לבין הבהמה?
בדרך כלל הוא מעובד של אדם.
מה?
בדרך כלל אדם מאבד את האוכל שלו, הוא לא...
אני מדבר על עצם הפעולה שנכנס לו לשיניים. הבהמה עובדת.
מראש נופקת.
בבקשה?
אתה מעולה את הראש לאוכל ואוכל.
כן, זה יסוד דרושי. שאחד, נדמה לי שרב צבי יהודה אף פעם לא כופף את הראש שלו לצלחת. תמיד לא יודע מה, אני מתבד לזה. אבל בלמעשה אתה צריך להכניס קלוריות לגוף. לא הכנסת קלוריות, אין לך מה זה. אז 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 אם כן יש תשובה למה שדיברנו, בהמה לא יכולה לברור לעצמה, אם היא יודעת שהאוכל הזה הוא לא כתוב, הוא כל כך, היא לא אוכלת, ואז יש לה כל מיני תגובות. האדם רואה, האדם יודע, האדם יכול, תיאורטית האדם אוכל עם שכל. זה לא נכון, הוא אוכל, זאת אומרת, הוא יכול לברור, הוא יודע שבשלב מסוים הוא כבר לא צריך, הוא יודע, לא תמיד הוא אומר, שלא צריך לאכול את זה, דברים כגון אלה. בעצם העובדה שאתה צריך למלא דלק את המכונית, זה משותף. לא שמת דלק, לא עובד, זה לא נוסע. האדם, תנסה לדבר עם מישהו אחרי צום של 24 שעות. אחרי צום של 48 שעות, תעזוב אותו, הוא מבולבל לגמרי, הוא מטושטש, אם אתה לא נותן לו את הקצת מינרלים, אז הוא לא יכול, אנחנו רואים את זה בחוש. אז זאת אומרת שיש מכנה משותף של אכילה, אבל הרי זה כתוב בתורה, זה כתוב בתורה ויאכלו וישתו. ואז אתה צריך לשאול אותך, מצד אחד התורה, אני מדבר בפסוק, מדבר על איזה חוויה רוחנית גדולה ויחזו את האלוקים, מצד שני אתה אומר ויאכלו וישתו, אז מה, אז הם המשיכו לאכול, אז מה היה הטיבה של החוויה הזאת? אתה מבין שאדם שחווה חוויה, מי ששומע סימפוניה מאוד מיוחדת, ויש הרבה השראה, ממשיך לאכול, הוא מקלקל את הצד הרוחני שבדבר הזה. יש לפעמים ש, 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 עצם מסת, אפילו שתייה רוחנית לחוויה היא גם כן מפריעה לה. אני חושב שוודאי סיפרתי זה כמה פעמים. אני זוכר פעם אחת שהנזיר היה מלמד, אז הוא היה תמיד אומר, אני מלמד את הספר ומן הספר. כל אומר, נראה מה כתוב בטקסט. ואחר כך מה הדברים העולים. אז באמת היו שיעורים די מסודרים, דהיינו, היה מלמד את הטקסט. יש לפעמים או שהטקסט היה כזה, הייתה לו איזה התעוררות רוחנית, אני זוכר, היה מרים את המשקפיים, והיה מפליג. ושיעור כזה היה מסתיים, ירדנו בהי. אני זוכר, אחד כבר לא חי היום. הזכרתי אותו, הוא כתוב בתנך של קורן, כתוב שם בהקדמה איך להבין את החלוקה של הפרקים. אז הוא אומר, חכם מחכמי הדור, שאול קוסובסקי הציע איזה הצעה, הוא היה אילוי נפלא מאוד. אביו היה, הסבא שלו היה הרב בדרום אפריקה. אז אני זוכר את הסיטואציה, עכשיו אנחנו הולכים בחוב עמוס, ירדנו מהשיעור, ו... היה לילה חשוך, קריר, ושתקנו. ומישהו ניסה להגיד משהו על השוק. שתוק, אומר לו, אל תפריע עכשיו. זאת אומרת, כל דיבור היה מפריע לחוויה. רצינו כאילו להספיג בתוכנו את החוויה שחווינו שם בדברים כגון אלה. ואם אחד היה הולך ומפצח חץ גרעינים. פריק, פריק. ויוחזו את אלוקים ויאכלו וישתו, זה בערך דבר כזה, בערך, לפי הבנתנו. יש ויוחזו את אלוקים ויאכלו וישתו. זה מה שהסיק את הרמב״ם. ולכן הרמב״ם, אז באמת אונקילוס הרגיש בקושי הזה. ורש"י הביא, ויוחזו את אלוקים והיו נהנים מהחוויה הרוחנית הזאת כמי שאכלו ושתו. אתם מרגישים שבעצם ה... עידון הזה, שמעדנים את הביטוי, יש כבר גם כן בעיה גדולה. זה מה שאתה יכול להביא לי דוגמה. אני שואל אותך על הרוחנית, ואתה אומר לי, אתה אכלת פעם חתיכת רבע עוף. מה שאתה מרגיש, שאתה גומר לכל חתיכת רבע עוף, זה מה שאתה... זה לא זה. כשאני שומע איזה חוויה, אז אני... אין לי דוגמאות, לכן הוא נשמע, והיה כמי ש... בוא נאמר, אני לא אומר זה ההסבר, אבל זה יכול להיות. כשאתה שבע יש לך הרגשה של מלאות. כשאתה רעב, אז כל מה אתה מרגיש שחסר לך משהו. אחרי שאתה ממלא את הפונקציה הזאת שכבר לא חסר לך, אז אתה מרגיש יש הנאה רוחנית שאתה מלא. לזה התכוון הפסוק. מה שהיה קשה לרמב״ם, אז הוא לא מצא דוגמה אחרת רק לאכול ולשתות. לכן הרמב״ם מיטה את זה לכיוון אחר ואמר, כמו שמאכל ומשתה זה דבר הקשור לפונקציות פיזיקליות, אדם שלא הכין את עצמו לחוויה רוחנית, הוא מוריד את הכל לפונקציה גופנית, הוא מוריד את הכל. אני אומר, ויאכלו וישתו, זה הביטוי של הגלישה אל העולם הפיזיקלי, בבקשה.
בקשר לפרשת שבוע, זה היסוד של ריח ניחוח לשם? זאת אומרת, נכון רש"י שנשא רצוני, אבל אז למה ריח? כי זה דווקא בין החושים, זה
קודם כל, נשאל אותך פסוק בישעיהו. כתוב בנביא על המשיח. ואריך בביראת השם.
נחינמי.
אז קודם כל אתה רואה שאתה צודק, הריח הוא דבר מיוחד במינו. מה כתוב בגמרא? איזה הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו, זה הריח. זאת אומרת שאחד ההסברים שהם עלבו לעבור, אבל אמיתי, בתורה, בתיאור של חטא אדם הראשון, השתתפו כל החושים. אכילה, שתייה, ריח אין. זאת אומרת, זה נשאר עוד הדבר יותר מעודן. אני חושב שכבר פעם אמרתי את זה בקשר למבנה של פרשת תצווה
עם הקטורת.
כן, למה זה עומד מחוץ, למה זה עומד מחוץ, זה מיוחד במינו. זאת אומרת, כי הריח זה דבר יותר מעודן מאשר כשהרמב"ם דיבר בגנות המישוש, אם אתה לא ממשש אתה לא רואה את זה. זה חלק מן הירידה האנושית. אז הריח זה הביטוי לדבר היותר רוחני. אני מסכים איתך שויוכלו וישתו, אם היה כתוב ויריחו, אז זה היה יותר מעודן. התורה, לפי דעת הרמב"ם, מתכוונה פה לומר את הסמיכות פרשיות הלא נורמלית בין עניין אינטלקטואלית לבין ביטוי גשמי. והביטוי הגשמי הזה, זה הנוסחה שהרמב"ם אמר, מכאן. עובדה היא, החבר'ה האלה קיבלו עונש. למה קיבלו עונש? שהם הורידו את החוויה האינטלקטואלית לדרגה מאוד חומרית. אני אומר, ויוכלו וישתו, זה הביטוי של הירידה לדרגה. בבקשה.
אבן עזרא, על הפרשה הזאת הוא מביא את ההגבלה בין, הוא מביא בשם, נראה לי, רב יהודה לוי. הוא מביא כקונטרה את משה רבנו ש-40 ו-40 לילה לא...
הרמב"ם עצמו אומר את זה בסוף. הרמב"ם גם אומר את
זה. זה אומר שאין דבר כזה רוחניות בלי קשר למשהו גשמי.
אמת. כי אחרת יש מוות. אז זאת אומרת, כל עוד חסידים בצורה מחודדת רוצים להגיד שפלוני נפטר, הוא הפסיק לשתות. זאת אומרת, כאילו המהות של האדם זה לשתות, לא שתה לחיים, אז הוא לא, הוא הפסיק לשתות. אני לא זוכר, זה יהיה מעניין מאוד אם בן עזרא מביא את רבי יהודה לוי, כי אני זוכר פעם אחת שהוא הביא את רבי יהודה לוי.
כמה פעמים הוא מביא אותו?
שאלני רבי יהודה לוי מנוחתו כבוד, זה הוא כתב בעשרת הדיברות.
זה אפשר למצוא, זה ביתו, אבל...
בסדר. נראה לרב. בסדר, אני מקבל את מה שאתה אומר. על כל פנים, הכיוון הוא שהדאגה לצד הפיזיקלי היא הבעיה החמורה. נחזור לקטע שלנו. עכשיו אמר הרמב"ם כן קל וחומר. אני חוזר פעם נוספת. ואם היה זה העונש הזה בדינם, דיינו במדרגה שלהם, כל שכן בדיננו אנחנו הפחותים, גם אשר למטה, שצריך, ומה המסקנה? כל אחד מאיתנו שיכוון ויתעסק בהשלמת ההצעות והבנת ההקדמות, דיינו צריכים להיות מוכנים לעידון רוחני המתארות להשגה מתומתה. ומהי התומה? הטעות. זה נתן לפרשה הקודמת, פרשת פרה. למה המוות מטמא? אפשר למצוא כל מיני הסברים.
זה הצטברות של הרעש של הרב קוק, לא?
כן.
שזה השקר הכי גדול.
זהו. תומתו היא שקרו. אז הוא אומר, זה בדיוק הרמב"ם הזה, שאומר שהמתארות להצגה מתומתה שהיא הטעויות. אז הוא אומר, כל טעות יש לה, כי היא מטעה אותך מן הכיוון הנכון. אמר הרמב״ם שהטעות הגדולה ביותר היא לחשוב כל מיני מושגים רוחניים במונחים גשמיים. אז אומרת, הדבר הראשון, לפני שאתה ניגש לדברים האלה, אתה צריך להיות דבר מעודן. ואז אם הוא בדרגה כזאת יבוא להביט אל המחנה הקדוש האלוהי, כאשר אמר וגם הכהנים הנגשים על השם יתקדש ופנפרוץ בם. הוא כמובן מסביר פעם נוספת למה היה כל כך צריך להזיר ולהטרוד לפני שנגשים להר סיני. כי בהר סיני מוכנה לך חוויה רוחנית עמוקה, ואם יהיה לך יסוד גשמי ואתה רוצה בסוף לפצח גרעינים, אז לכן אמר וכבר ציווה שלמה המלך עליו השלום בשמירה הרבה כשישתדל אדם להגיע לזאת המדרגה ואמר ממשל ומזהיר שמור רגליך כאשר תלך את בית האלוהים. הלכים לבית כנסת, הלכים טוב, מה, מה צריכים לי, לשמור רגליך? אז הוא אומר, אתה הולך לבית האלוהים, אתה הולך למדרגות רוחניות. ואם הלכים אמר הרבה ממשל, פעם נושא בדוגמה איך איך הרמב״ם פרשן המקרא, זה הספר ש... אני חושב מישהו כתב עבודה, הרמב״ם כפרשן המקרא. כשאתה קורא פסוק כזה בקהלת, אתה הולך לבית אלוקים, מה אתה צריך להיזהר? אתה יודע, כי בבית אלוקים מחכה לך חוויה רוחנית, ואם אתה נכנס לזה עם הנעליים, עם המגפיים הזה.
אבל למה זה חייב להיות תמיד במשלים גשמיים?
מה אתה מציע? שזה יהיה כתוב מפורש?
לא, לא יודע, לא, לא נבין אם זה יהיה כתוב מפורש. אבל דברים יותר רוחניים.
אם תמצאו לו אמר, אני מוכן כמובן להרחיב את השאלה שלך ולהגיד שיר השירים.
מבחינה מיגה. כל הבית מקדש הוא הכל גשמי שם, כביכול.
זה סיפור סתם בפני עצמו. זה קשור למשהו שקשור למחר. אספר לכם. אנחנו לומדים רבנו בחיי בכל יום שישי. רבנו בחיי בפרשת תקודי, כל הפרשות הללו של הבניין, ערך מערכה גדולה. כיצד כל אחד מהמושגים, החצר, המקדש, כל וכו' וכו', למעשה זה מופיע גם קצת בכוזרי, הם ביטויים לעניינים רוחניים. נקרא לדוגמה קטנה, הכיור וקנו. כולם מבינים שלפני שנגשים לעבודת הקודש, הידיים צריכות להיות נקיות, כי אחרת הראש שלך הוא לא נקי. אז רחיצה זה חלק מהדברים כגון אלה. יש חוויה מרטיטה. אחיו הצעיר של הרבי מגור הזקן היה רב בפוויניץ, וכשהנאצים נכנסו, סיפרתי את זה, אז רדפו אחריו. אני זוכר גם את המאמר, מנדל רץ וכולם רצים אחריו, כי הנאצים רודפים אחרים, ופתאום הוא נעצר. אז כולם אומרים, מה הוא נעצר? ושומעים איך הוא אומר, מי שנותן לי רביעית מים לנטילת ידיים לפני אמירת וידוי, מקבל מחצית חלקי בעולם הבא. זאת אומרת, זה נותן ביטוי ליסודות של ההכנה, הקיר והכנה. על כל פעמים, אז רבינו בחיי עורך מערכה שמסביר את כל הדברים האלה. הוא אומר שלמעשה זה הביטוי לעולם הרוחני. אני חושב שכבר רמסי על זה. יש איזה משל, אני לא זוכר איפה מקורו, אבל יש אותו גם בברסלב, שמלך אחד בנה ארמון גדול, מאוד יפה ומכובד, והוא רצה הצעות לקישוט. יש כאן הרבה קירות ערומים לקשט את זה, אין הגבלות לתקציב. אז אחד קיבל, אמרתי את זה.
שאחד השקיע בעיון, בלימוד של איך, בסוף שם מראה.
רבי נחמן, כן. הייתי על הפירוש של הרב שגר הזה.
בבקשה?
הרב שגר כותב על הסיפור הזה.
כן.
כל המעשיות.
טוב.
והשאלה כמובן, איפה המקור, מה עומק הדבר הזה? בברסלב זה מסתיים בצורה מאוד מיוחדת במינה, ושניהם צודקים. במשל המקובל, המשל המקובל, פלויני צייר ועבד ועבד ועבד, וכאן הציור המקורי. פלויני עשה את הראי. אז למעשה כאן זה המקור, וזה רק ההשתקפות שלו. שברסלב אמר ושניהם צודקים, אז הוא התקבל לומר אני עוד לא יכול להכריע מה, מה, מה האמת היא האידאה שיש לי, והידיים שלי רק בונות את האידאה הזאת. אז, אז למעשה המקור הוא במוח שלי, המקור הוא בריאי, המקור הוא לא מה שאתה עושה בו למעשייה. זה כנראה עומק הכוונה של ברסלב, שהוא אומר ששני הדברים האלה יכולים להתקיים כאחד. אז על כל פנים ככה בינו בחיי הולך בדבר הזה. לא ידעתי בזמן שלימדתי אותו שיש לרמח"ל ספר משכני עליון, ספרון קטן, מצאתי אותו בספרייה, משכני עליון. והספר הזה כל כולו מפאר איך כל העולם הרוחני הוא המקור ואנחנו רק ההשתקפות שלו. זאת אומרת, יש מכתב של הרב חרל"פ הרב קוק, לא יכול עכשיו להיזכר באיזה הקשר הוא כותב לו את זה, שמי שמבין יודע שכל היסודות של שיר השירים למעשה יסודם בעולמות העליונים, והם מקבלים רק ביטוי בעולם שלנו. אהבה, אהבה זיקה אל משהו שמחוץ עליך. אתה רוצה לתת, אתה רוצה לכבד, אתה רוצה לקדם, זה אידאה. כיוון שאידאות כאלה אי אפשר להם שירחפו באוויר סתם, אז הקדוש ברוך הוא נתן את הביטוי הזה בין איש לאשתו. אבל יוצא שעומק האהבה, עומק הנתינה הזאת אל הזולת, יסודו באמת בעולם הרוחני. אז הוא אומר שיר השירים, הפשט של שיר השירים זה נתינה, וכל מה שאתה אחר כך קורא זה רק ביטויים, אבל למעשה הכוונה יותר עמוקה. זאת אומרת, הרבה מושגים רוחניים מושברים, ואיפה המקור ואיפה הרי? אז הרי הוא בעולם הרוחני. זאת אומרת, מה שאתה שאלת, למה הם מדברים במשלים, מדברים ככה, למעשה המשלים הללו זה הדבר הרוחני. אלא כיוון שאנחנו לא יכולים להבין הרי את העולם הרוחני, אז נותנים לנו ביטויים כאלה. זה לא הפוך שזה המשל, זה עומק התשובה בדבר הזה ששאלת. כן.
ואיך הדברים השליליים? גם להם יש שורש משהו?
אין דברים שליליים. אין דברים שליליים. השלילה היא רק בהקשרים שלהם.
לא מנותבים נכון?
מוצרים נכון. אני אביא דוגמה חלקית לדבר הזה. אולי אמרתי את זה מסתום בביפורים. איפה הוכחה מהתורה שצריכים להשתקר? בתורה מפורש. הטעמים של התורה, טעמים, ניגונים, פסיקים, נקודות, כל אלה, הם בני לוויה להדריך איך לומר. הטיפחה, זה כתוב בזוהר, הטיפחה היא טעם מפסיק. כשאתה קורא משפט, לא תרצח, לא תרצח. מתחת ללא יש טיפחה. לא תרצח, לא תנאב, מה אפשר? אז נדמה לי שהזוהר מסביר שאם היה כתוב לא תרצח בהוראה ממש, לא הייתה אפשרות שאחד ייקח את הנפש של חברו. ואיך אפשר? אין דבר כזה. כיוון שיש לפעמים שצריך את למשל הרוגי מיתות בדין, אז התורה נתנה אפשרות לשלול את חייו של השני. אז כתוב לא תרצח, לא תנף, אשת החסורה, אבל ייבום מותר. אז אם היה כתוב לא תנף, לא הייתה יכולה להיות מציאות כזאת. עד כאן דברי הזוהר. אמר פלויני, ת, תמחה את צריך עמלק מתחת השם, לא תשכח. שיש מה שצריכים לשכוח, עד לא ידע בן ארור המן לברור מרדכי. זה חוכמה לה, אבל זה חוכמה לה שיש בה יסוד של מה שאמרת השלילים. השלילה היא גם כן, אתה נכנס לבית מרקחת, אז יש שם אהרון וכתוב עליו דנג'ר, סכנה. מה יש שם רע? בית מרקחת זה כולו בית של חיים, יש לבם מי שצריכים לקחת, יש לך פלואין, יש לך תולעים בבטן, אתה צריך לקחת את זה כדי שיראו את התולעים האלה. אני חושב שסיפרתי כבר אצל רבותיו של הרב דסלר, נדמה שהוא היה מספר את זה, הרבנים של גייצד היו יקים כאלה אנגליים, אז היה בבית ארון ספרים, ועל אחת המדפים היה וילון, והיה כתוב עליו דנג'ר. ספרים שליליים, מה אבא מחזיק את זה? אבא צריך לדעת, הוא צריך לדעת בגלל המקרא, הוא צריך לדעת, אבל הוא רוצה שהילד ידע שיש דברים בעייתיים. הבעייתיות הזאת, כשהרוקח, אסור להיכנס למעבדה של הרוקח. הוא צריך להיות מאוד זהיר בזמן שהוא מטפטף כמה טיפות. כי אחרת זה לא יעזור לך להיפטר מהצננת שיש לך. כי באיזה מקום שהוא, הבעיה היא כמובן תמיד היחסים. זאת אומרת שאתה יודע למדוד כמה אתה יכול את כל הדברים כאלה. אז זה מה שאמרתי, אין שלילה. השלילה היא רק ביחס אל המושגים שאתה משתמש בהם. ואשוב להשלים מה שנכנסנו לבערו, ואומר שהצילי בני ישראל עם המכשולים שהראו להם בהשגתם, מה שאמרנו בגלל כל מה שאכלו וכו' וכו', נתבללו גם כן בעבורם פעולותיהם. עכשיו הרמה מלך צעד נוסף. מי אמרנו שפלוני צריך להכין את עצמו, להכשיר את עצמו בזמן שהוא נכנס ללמוד דברי מחשבה, לדעת בדיוק. זה בערך הסוגיה בחגיגה, אל תאמרו מים מים, דיינו, שאתה מאבד את האיזון, אתה לא יודע בדיוק מה אתה רוצה, ויש לך נטייה גשמית, אז ממילא גם ההשגה שלך היא כבר מקולקלת. נתבלבלו גם כן בעבורה פעולותיהם, כיוון שהם התחילו לעסוק בצורה לא מוכנה, לא מוכשרת, ונטו לעניינים הגופיים להשתבש ההשגה. מה שהם נטו לעולם הגשמי, זה בגלל שהמחשבות שלהם היו מבולבלות. אז הם לא היו תחת בקרה. יש לנו דוגמה קלאסית לזה. בהיסטוריה היסודו של המשיחיות, משיחות השקר, הם תאונות בדיקה לא פשוטה. כמובן הדוגמה הבולטת ביותר זה שבתאות. אני אומר היא בולטת ביותר כי היא סחפה המונים, זו הייתה התעוררות עצומה. אז אתה כמובן יכול לדון בזה מהבחינה של נטיית עם ישראל להיגאל, נמאס להם מהגלות, ואיך שניצוץ אחד תמצאו לו אמר בר כוכבה. אז בר כוכבה אין לנו מספיק נתונים לדעת על, אבל שבתאות זה פעולה שלפני 400 שנה 500 שנה, אז אתה יכול להבין, אתה יכול לבדוק את זה, זה סחף המונים על כל פנים בוודאי ביהדות המזרח. כשקרה מה שקרה עם השבתאות וכל הסיפור הזה, מה היה פרי הביאושים שלה? הפרנקיסטים. זה, שהם הגיעו גם להתהוללות מינית. הם איבדו, כי הפשט הוא ככה. באחד השלבים של השבתאות, הוא לקח ספר תורה, שם את עצמי עצמו, הוא לקח ספר תורה, ונתן לה טבעת וקידש אותה, הוא קידש את התורה. אתם מרגישים איך זה מתחיל להריח, איך, 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 כמובן שבסוף הוא עם ירידתו וכל, איך, זה תופעה של אולי לא כל כך בדקו אותה. יהדות אשכנז הייתה רחוקה מרחק גיאוגרפי, אבל שערה הגיעה איכשהו לשם, והחליטו, צריכים הרי לראות מה זה. אז יש סיפור עממי, אני לא יודע אם מכיר את היסודות ההיסטוריים שלו, שהתז היה אולי מזקני הרבנים של יהדות אשכנז, אז הוא החליט שצריכים לבדוק את זה. אז הוא שלח את בנו לבדוק, לנסוע מאז לטורקיה, לא היה פשוט. הסיפור מספר שהוא נכנס למקום ששבתאי צבי היה, אמרו לו שהגיע, והוא מצא את שבתאי צבי שוכב ככה פרקדן. אז בלי שהוא דיבר אותו אמר זה לא משיח, כי ידעו בשולחן ערוך שלא צריכים לשכב פרקדן. שבתאי צבי כמה רגעים הרגיש שהוא מאבד את יהדות אשכנז, אז הוא הכניע, אמר לו זה לא יהיה, משיח לא יכול לבוא על דברי הגמרא. יש איזה ביטוי עממי נוסף, שוב מספרים על רב חיים מוולוז'ין, שגם היה איזה אחד שהקים איזה תנועה כזאת, ובא אשתו של רב חיים, אמרו, חיים, מה אתה יושב ללמוד? בחוץ כולם צועדים, יש משיח, משיח. אז הוא פתח את החלון ואמר, זה לא מריח לי משיח. שמעת את משיח, זה התכוון לומר, אין לי תחושה של הדברים האלה. אני אבל הבאתי את זה בשביל מתחו את החבל זה, וזה מצא את ביטויו בצורה שלילית של כל מיני תופעות חברתיות שליליות. הנה דוגמה קלאסית למה שאמר הרמב״ם, שאנשים שעוסקים במושגים רוחניים ולא הכינו את עצמם וכו' וכו', באיזה מקום שהוא הם אוכלים ושותים, הם יורדים לעולם הגשמי. אז אתה יכול להתחיל בשיר השירים במדרגה גבוהה, ואם אתה לא יודע אז אתה מפספס ויורד לעולם הממשי. צאו ראה מה נעשה בדין גוף. יש אנשים עם בוהמיות, עם כל דברים האלה, והביטוי שלהם הם ביטויים מאוד מאוד גשמיים. הנה הדוגמה של מה שהרמב"ם דיבר.
זה הרישה של הפרק, שהוא דיבר על הנגיעות.
נכון, נכון, אתה צודק מאוד. אבל הוא התחיל לדבר על הנגיעות, וביקש להביא דוגמה. ואז הוא הביא דוגמה מאצילי בני ישראל, ואמר, הנה הדוגמה, שאנשים שהיו בדרגה רוחנית, ובאיזה מקום שהוא, זה לא מצא את הסדן המתאים לפתי שלו, אז הם פיססו והפכו הרבה יותר שליליים בדברים האלה. ולזה אמר, ויאכלו את האלוהים ויאכלו וישבו. אמנם סוף המאמר, והוא אומרו, ותחת רעליו כמעשה לבנת הספיר וכו'. הרמב"ם אמר, אני הרי רוצה, אם אנחנו מסכימים שכל הקטע הזה הוא קטע עם רמזים, אז למה הוא עומד לבנת הספיר? אז הוא אומר, הנה התברר זה בסדר פרקי המאמר. אוקיי, עכשיו הוא מבקש לסכם. והכוונה כולה, אשר קיבלנו ההיא, שכל ראייה או חזייה או הבטה שבא בזה העניין היא השגה השכלית, לא ראות עין כפשוטם של המושגים, שאיננו יתברך נמצא שישיגו העיניים, כיוון שהוא לא מתלבש בצורה גשמית, אז ממילא לא יכול להיות שהשימוש הזה הוא יהיה גשמי. זה היסוד של ההשאלה, ששאלו מושגים שביסודם מצד הלשוני הם בעולם הגשמי, אתה רואה בעיניים, אתה שומע וכו' וכו'. אבל בשביל לבטא את הרעיון שיש בו דבר רוחני, שאלו את זה ונתנו את זה מושגים לאחרים. זה המסקנה שלו. ואם לא ירצה אחד מן המקצרים, ועכשיו הרמב"ם ככה נותן קצת מתחת לחגורה, אחד שהוא מקצר, איך תרגם שוורץ? איך הוא?
התרשל אדם.
מה הוא אמר?
מעוטי ההשגה.
מעוטי, אחד חסר שכל.
הוא מביא שתי אפשרויות, אם התרשל אדם, או כדי אפשר לתרגם, אם תקצר יכולתו של אדם.
אוקיי. זה הטרומפייטר, זה אני מתכוון לומר, הרמב״ם בחר בערבית מילה שיכולה לתרגם ככה, יכולה לתרגם, והכוונה ככה, אני אומר לך דרך אחרת, אבל אתה מאות השכל, טוב, אז אתה מציע הצחק, מה אתה מציע? ואם לא ירצה אחד מן המקצרים להגיע לזאת המדרגה, ואשר נשתדל עמו להעלותה, הרמב"ם הוא מחלק לעצמו, מחמר. אבל אני רוצה לחנך אותך שאתה תבין את המושגים נטו. אתה לא כזה, אתה אומר, יש לך שכל, אתה בוחר בדרך אחרת. אז מה הוא יעשה, החברמן הזה? ישים אלו המילות כולם, אשר באו בזה העניין, ומורות על השגות חושיות להורים ברואים, עם מלאכים, הרמב"ם אומר, באמת היה שם בהר סיני משהו פיזיקלי, שאפשר היה לקלוט אותו במצלמה. ראו משהו. אם יהיה ככה, אין איזה... בזה, שיהיה מבסוט. זאת אומרת, הרמב"ם אומר שזה לא סתירה ליסודות האמונה, וזה לא סתירה למה שאני אומר. אני רוצה להעלות אותו מדרגה, אני רוצה לקדם אותו, אני רוצה שהוא יתרגל בדרגה שאני רוצה לחנך, והוא לא רוצה, הוא רוצה שזה יישאר כבר בזה. זאת אומרת, הרמב"ם לא חשב שיש בזה אנטי ליסודות ההשקפה. הקדוש ברוך הוא...
סותר את מה שהוא אמר מקודם, אבל.
שמה? אז כשהוא מסכם ואומר כך, אני רוצה שתתנער מכל הדברים האלה. אם ניחה לך שאתה אומר שהיה משהו נראה, והמשהו הנראה הזה הוא הדבר הזה, אם אתה מקבל את ההנחה שהקדוש ברוך הוא לא קבע לחומר, אז אתה יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא בורא דברים כגון אלה, והוא ברא כל מיני פטנטים כאלה, וזה יכול להיות הדברים. הרמב"ם אמר, אני רוצה להגיד לך, הכל בדרגה רוחנית נטו. אתה קשה לך, נא! כשאתה דחקת, אז אני לא אעשה לך חרמות, אבל אתה לא מהחבר שלי. אני רוצה להעלות אותך, ואתה נשאר לי במדרגה הנמוכה הזאת. אבל יש גם אפשרות לפרש את זה בצורה הזאת. זוהי כמובן דוגמה שאמרנו של פרק שהוא משתלב, והראיה שמיד אחרי זה הרמב"ם מתחיל, זה כבר יהיה כמובן בזמן הבא בעזרת השם, מתחיל עוד פעם במושגים, והדבר המעניין הוא שיש מקומות עוד פעם שיש כל מיני חריגות כאלה שהם לא עסוקים במושגים, למשל פרק י' ז' פרק י' זין, תראו דבר שוב מעניין. פרק ת' זין, שם יש מה שהרמב"ם קרא סוד הצור. וזה כמובן שאלה מאוד מעניינת. כשמשה רבינו רוצה לדעת, הרי נהיה את כבודך, אומר הקדוש ברוך הוא, אוקיי, בוא נבחר לנו איזה מקום אחד שבו אני רוצה לדבר איתך. הנה מקום איתי בצור. ושם הוא גילה לו סוד י' ג' מידות. מה נפקי מיני אם אתה אומר את זה כשאתה לבוש בגד אדום או בלבי ושחור? מה נפקי מיני אם אתה אומר את זה כאן? ומקום איתי בצור. אמר רבא, מצור הזה מלמד אותנו משהו. והראיה שפרק י' ז' שבא אחרי הצור, אז הוא אומר גם כאן, כאן אין כבר מושגים, אין כאן לשון, ופרק י' ר' עוד פעם מושגים. הרמב"ם הסתיר את מה שהוא רצה לומר. יש סודות כאלה, והקדוש ברוך הוא נתן חיים, כשנגיע לצור ננסה להבין מה הרמב"ם אמר, מה אכפת לו איפה נקרא את הצור, מה אכפת לו איפה אותו בקע בתחתית סיני באמצע. אנחנו פעם נוסעים, כבר נפגשנו בזה פעם באליהו, כתוב אצל אליהו, הוא בא לשם במערה. מאיפה בא הפתח של במערה? אליהו הייתה לו, זה מה שהגמרא אומרת, אלמלא נשתייר ממערה שעמד במשה ואליהו, אין אדם יכול לעמוד במערה. זאת אומרת, הייתה מסורת לאליהו לעמוד באותה מדרגה שהייתה במשה. וכמובן מה השאלה הגדולה, ומה קרה במאות השנים ממשה ועד אליהו? אז נעזוב את זה עכשיו. אז באיזה מקום שהוא הסוד הזה הוא עצור, וכדי לחפות על זה, אז הרמב"ם אמר, טוב, עכשיו בוא נמשיך הלאה ונדבר בפרק י' ז', ושוב עבר לזה. זאת אומרת, הזיגזגיות הזאת, או המעשה, אומנות הזאת מכאן ומכאן, זה הכלים שבעזרתם הרמב"ם ביקש להגיד למי שמבין, מי שלא מבין, שיהיה עם החבר שלו. טוב.
ואצלנו הדגש הוא היה על מה שאומרים בסוף, על הראייה, החזייה והבטה.
שמה? זה לא. הדגש היה על הנגיעות. הדגש היה שמי שאיננו מוכשר בעולמו הרוחני לדברים כגון אלה, הוא לא רק משיג הישגים, הוא גם מקלקל. הבאתי דוגמה בפרנקיסטים. זאת אומרת, אתה יכול לראות כמה דוגמאות מה שאמרו חזק, שיורדים ויורדים עד לאפר. אם הוא לא בתמונה, אז מתחת את הכוחות הרוחניים שלך, ולא מצאת אפיק, אז זה עובר בדברים כגון אלה. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.